היי לישי.
היי רות, מה שלומך?
אני מרגישה מצוין, איך אתה?
אני בסדר, תודה רבה.
יופי. אנחנו מקליטים פודקאסט ככה אחרי איזו תקופת צינון קצרה, חוזרים לשטח, ואנחנו הולכים לדבר היום על לתת לא עולה מין, גם כשאנחנו לא רוצים. או לאו דווקא לא רוצים, כשאין לנו חשק. כשלא
רגע,
בא לנו.
אני לא מבין, מה זאת אומרת לתת לא עולה?
כשבן או בת הזוג של אי מי מאיתנו נותן מין, זאת אומרת מקיים יחסי מין עם בן הזוג השני, כשהוא לא רוצה. וכשאני אומרת לא רוצה, אני מדברת על חוסר רצון של הגוף הפיזי. יכול להיות שהוא רוצה מהלב, יכול להיות שהוא רוצה מהראש, יכול להיות שהוא רוצה מהרוח אפילו, הייתי אומרת.
מה זאת אומרת? איזה מין כאילו, איזה התפשרות כזאת קטנה, כמו להוריד את הזבל, כמו, וואלה, להיות נחמד טוב, נקפוץ להורים שלך, להורים שלו.
בדיוק.
אז יאללה, נפתח רגליים, טוב, אני ארד לך, כל מיני כאלה.
בדיוק ככה. כן.
וואו.
לא אין צורך כזה עכשיו לקיים יחסים, אבל היא רוצה, או ההפך, הוא רוצה, והיא אומרת, טוב, אני אתן לו, כי קשה לו, כי בא לו, כי בא לי לשמח אותו. זה לא חייב להיות ריצוי. אני יודעת שיש הרבה מאוד מקומות שנשים וגברים, כן, נותנים מין מתוך ריצוי, וכשהן ממש לא רוצים, ומישהו מהצד השני בא ולוקח, ובלי רשות, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שבתפיסה שלי,
התפשרות קטנה שלנו כבני זוג.
כן, חלק מהחיים כזה, בתקופות מסוימות כשאנחנו פחות רוצים סקס, ובן הזוג השני שלנו רוצה, אנחנו נותנים לו כדי להשיג איזה, זה יכול להיות גם לנבוע מפחד, מהמקום הזה של, שהוא לא ילך למישהי אחרת, שהוא לא יעזוב אותי, שהוא לא יהיה מתוסכל. אני שומעת מנשים דתיות שאומרות שהוא לא יעונן ויגמור, והזרע שלו, וזה אסור וכולי.
יכול להיות גם מתוך רגשות אשמה. לצורך העניין, אם לי לא בא או משהו אצלי פגום, למה אני צריך להיות המגנט השלילי בקשר? למה אני מוריד או מורידה למטה, בואי ניתן כמה דקות, ואולי זה יעשה טוב, אבל לא באמת בא לי.
כן, משהו כזה.
אז מה הבעיה עם זה?
אני לא יודעת, אנחנו עכשיו נדברים על זה ונבין מה הבעיה עם זה. מי אמר שזאת בעיה? זאת השאלה הראשונה בעצם שאני רוצה להעלות.
זהו, שאני באמת לא מבין. זאת אומרת, מצד אחד אני יכול להבין שאנחנו קודם כל בן אדם עצמי, ואנחנו תמיד מדברים ומדברות פה על זה שצריך להיות בגוף ולהקשיב לנו.
זה נתפס כבעיה, נכון?
זהו.
זאת אומרת, זו המילה הראשונה שאמרת, אז מה הבעיה פה? אבל כאילו, יש בעיה, לא עושים את זה. מה זאת אומרת? הגישה הרווחת היום של ה-new sex, של המיניות החדשה, המיניות המדוברת, זאת שמנרמלים לנו אותה בכל מקום וכולי, היא שאף אחת ואף אחד, כן, פחות מדברים על זה עם גברים, אבל לנשים צעירות וכאלה שלומדות על מין בשנים האחרונות, אף אחת לא עושה שום דבר בניגוד לרצונה, הגוף שלך הוא ברשותך, התפיסה היא מאוד אינדיבידואליסטית, ומצד שני, אם אני חוזרת רגע אחד, אנחנו פשוט נמצאים בדור ביניים כזה, אתה ואני, מבחינת הגילאים שלנו, אתה בן 44, אני בת 35, אבל אם אני אלך טיפה אחורה לגילאי ה-50, פחות או יותר, אפילו ה-40 של נשים, אני אגלה נשים שזה מאוד רווח אצלם, וגם בהנחיה המינית שהם קיבלו במהלך החיים שלהם, ככל שהייתה הנחיה, כן? כי אני לא רואה את אימא שלי לומדת על מין, או את סבתא שלי.
כל מיני מדריכות קלות, חברות, אימהות, שאומרות לבנות,
תתני לו,
את לא רוצה.
שיהיה רגוע.
זהו, יש משפט, שנייה, חתול רעב לא מחפש בפחים.
לגמרי. סבתא שלי, אני זוכרת אותה, אומרת את זה לאימא שלי, לא את המשפט הזה ספציפית, אלא משפט אחר.
זהו, אני נזכרתי פתאום במשפט הזה.
אחרי בגידה קשה וכואבת, שאימא שלי חובה, היא אומרת את המשפט הזה.
זה נשמע נוראי.
אין לה מושג בכלל מה הם חווים בתוך מערכת יחסים שלהם, אם הוא היה שם מין או לא. ועדיין, המשפט הזה מהדהד ביד היום, בצורה לא פשוטה כזאת, של תביעה מהסבתא הגדולה, לבקש מין לבן שלה, בכל מחיר, בכל מצב. לא משנה כאילו מה האישה מרגישה או רוצה.
וואו. תחשבי שבתוך חדר שינה, במקרה הטוב, שיש שם זוג נפשות שלאחד או לאחת מהן יש אתגר, פתאום יש עוד מחול שדים ולחץ מבחוץ.
נכון.
ואם אנחנו מדברים על סביבה ששומרת מסורת, אז יש גם תאריכים ספציפיים ורגעים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, נגיד, טוב, בוא נחכה יומיים, שלושה, יעבור לי המצב רוח.
בדור של אימא שלי, ואימא שלי, אתה מכיר אותה, היא לא מבוגרת, היא בת 54. אימא שלי עוד בדקו את הסדין האדום ביום שאחרי החתונה שלה.
רגע, ומה קורה אם אין סדין אדום?
אז אנחנו יכולים להגיד שנעשתה פה טעות ולא מתחתנים.
אבל זה דבר ידוע היום שלא תמיד יוצאת כמות דם, ויש כאלה
שמגדירים
את זה אפילו כשריר הבתולים, לא ככרום, כמשהו שגמיש וגם בלידה.
אז בעבר לא ידעו את זה. אנחנו ככה סוטים קצת מהנושא, אבל בעבר לא ידעו את זה, או בכלל לא חשבו ככה או אחרת. הייתה איזושהי תפיסה מסורתית מסוימת, לא כל כך לפני...
זהו, אני רוצה להישאר עם התפיסה הזאת. זאת אומרת, אני מחזיר אותך למה שאמרתי. את מתארת מצב שבו למעשה, בתוך שני בני זוג, יש לחץ, לפעמים זה לחץ ישיר של בן או בת הזוג, לפעמים זה לחץ עקיף, כמו שאמרת, אמא, סבתא, מדריכת קלות, מתייעצים, חברה, רב, מה שאמרנו, חתול רעב, לא מחפש בפחים.
אנחנו נופלים דווקא על הגברים, אבל גם לאישה, גבר מחויב בעונה שלה.
נכון.
זאת אומרת, הם יוצאים מתוך נקודת עונה זה קיום יחסים.
מי שלא מכיר או מכירה, עונה, כסותה וכתובתה. אלה שלושת הדברים ש...
שגבר מחויב כשהוא בועל, שהוא הבעל של האישה הזאת.
אוקיי. אבל אני, שנייה. יש גם אבל עוד משהו. לפעמים כמו שאני אמרתי, זה יכול להיות גם משהו פנימי. זאת אומרת, לצורך העניין, זה שאני כרגע סתם מדוכה, עבר עליי משהו, היה לי יום קשה, ואני רואה שבת הזוג שלי רוצה ומתקרבת, ואז אני נמצא בתוך דילמה עם עצמי. כן לתת, לא לתת, בא לי, לא בא לי. אולי אני רוצה רק חיבוק, אולי בא לי לשים עליה רק את הראש, אולי בא לי רק...
ברור שזה המקום שאתה נמצא בו. ברור שזה המקום שהיא נמצאת בו, כשנמצאים בסיטואציה כזאת. השאלה היא, מה עושים? האם לתת מתוך אהבה, מתוך רצון של הצד השני יהיה טוב? תחשוב על זה גם, לישי, שכשאנחנו נמצאים במערכת יחסים מונוגמית, כזאת שבה שני הזוג בעצם מחויבים אחד לשני, הם לא מקיימים יחסים בהגדרה, בחוקה הראשונית, בחוקת יסוד של המערכת יחסים הזאת, הוא שייך לה, היא שייכת לו באיזשהו מובן. זה מאוד רווח. יש אין סוף מערכות יחסים מונוגמיות, בטח בישראל, שהיא מדינה מאוד מסורתית. בתרבות שלנו אנחנו מסורתיים. אז בעצם רוב הזוגות שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, סתם, תפתח את העיניים פה, תעבור בית בית במושב, ותצא החוצה לכל עיר ועיר בישראל 2023. רוב הזוגות הם עדיין מונוגמיים. הלא מונוגמיה עוד לא רווחת כמעט בשום צורה. וזוגות מונוגמיים, ההסכם ביניהם הוא שהם מקיימים יחסים רק אחד עם השנייה. כשמישהו עושה את זה, ויוצא מתוך המערכת יחסים, הם מקיים יחסי מין עם מישהו אחר, זה נחווה ומתואר ונקרא כבגידה. מסכים איתי?
כן, זאת אומרת, בלי להסתכל על השכנים שלנו ועל כל מיני כאלה.
חס וחלילה.
כי זהו, חלקם מקשיבים. אבל בוא נשאר שנייה בתוך העיקרון הזה.
אני רוצה להגיד אבל עוד משהו.
בבקשה.
אפשר? מעולה. זה אחד, זה מקרה אחד, ואני מדברת על זוגות חילונים, כאלה שעולם ההלכה או הדת לא מלווים אותם בחיי היומיומי שלהם. כך אנשים דתיים, אני פוגשת בקליניקה שלי, הרבה מאוד זוגות שהם דתיים, הלכתיים, כאלה ששומרים על ההלכה, וההלכה חשובה להם, והם בעצם מוסיפים על המונוגמיה הזאת עוד נדבך ואומרים לי, אסור לי שהגבר שלי יעונן, אם הגבר שלי ישפוך זרע וזה לא היה בתוכי, או תוך כדי הקיום יחסים שלנו, יש פה מורכבות מאוד גדולה של חטא, של איסור, של מה... בעצם אני הספקית או ההפך, אני הספק או אני הספקית היחידה או היחיד, של בן הזוג שלי לצרכים המיניים שלו. ואם אני לא עומד ונותן את הצרכים האלה, אז אני פוגע בבן הזוג, כי הוא לא יכול לבד. מה עושים?
ותוסיפי לזה עוד דבר אחד קטן, שיש להם לוז. הם שבועיים פסק זמן, שבועיים כיף, כמו שאומרים, אבל...
זה לדתיים, אבל גם בזוגות לא דתיים.
אבל גם ההלכתיים שאת מדברת עליהם, זאת אומרת, הלחץ הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת, אסור לשפוך זרע לריק, ויש זמנים ספציפיים מאוד. זאת אומרת, היא לא יכולה להגיד, או הוא לא יכול להגיד, היום לא בא לי, מחר לא בא לי, כי יש לנו זה שבועיים כאלה, ואז זה נגמר, אני מבין נכון?
כן, אבל אל תשכח שהמון המון נשים, בייחוד הלכתיות, ואני יכולה להצביע על זה בסטטיסטיקות שלי, בקליניקה, שהרבה יותר נשים דתיות משתמשות באמצעי הגנה הורמונליים, כדי למנוע את הווסת בגלל כל הסיפור הזה של המקווה, מאשר נשים שהן לא דתיות ו... לא מונעות את הווסת שלהם, הן מקבלות אותה כדי ש... כי זה לא מפריע להם, הן לא צריכות לשמור את הימים הנקיים. אבל אנחנו מבינים שיש פה מורכבות מאוד גדולה, גם אצל זוגות ששומרים את ההלכה, לא יודעת אם יקרו להם דתיים, וגם בכלל, כל זוג מונוגמי בעצם, יש פה איזשהו צורך של בן הזוג למין, ואני הספק הבלעדי של הצורך הזה. אז מה בעצם עושים? זה מורכב.
וואו, זה אכן באמת עניין מורכב. את יודעת מה? אני... עדיין, תוך כדי שאני מדבר איתך, מגלגל את המחשבה הזאת בראש, בין ה... מה ההבדל בין לקיים יחסי מין שלא בא לי, או שאני לא מאחוז שם, לבין לעשות טובה, כמו ללכת נקות את האוטו, לתדלק אותו,
נכון.
להחליף אותך במשמרת הלא כתובה שלנו, עם הכביסה, עם... את יודעת, כאילו... אני עושה כביסה, מטבח, עניינים
נכון,
כאלה שאתה...
גם להעניק לא תמיד בא לי, אבל אם התינוק שלי, נניח, אוכל רק מהשדיים שלי, זאת אומרת, החלב אם זה החלב היחיד שהוא צורך, גם כשלא בא לי, לא תמיד בא לי לקום ב-4 לפנות בוקר ולהצמיד אותו לציצי, מסכים איתי?
אוקיי, גם לי לא באת.
אתה לא יכול להסכים איתי, אבל, כי אתה לא מכיר את התחושה, אבל לא, לא תמיד בא לי להעניק.
אני יכול לענות לך על זה באותה צורה, גם לי נורא לא נעים שהם מתקשרים מבית ספר, והילד עשה משהו, ואני זה שהאבא צריך לבוא ולקחת אותו,
נכון, או שאם צריך איזה... נכון, אנחנו עושים דברים שלא נעימים לנו בשביל האהובים שלנו.
זהו, או שלפעמים המורה מסתכלת, אני צריכה כמה אבות חסונים ללג בעומר לאיזה משימה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים בתוך הזוגיות, בתוך אפילו המשפחה, הילדים, האוצרות שלנו, יצאתי שנייה מהמיניות, אנחנו עושים לפעמים הרבה התפשרויות, דברים שאנחנו לא הכי בא לנו באותו רקע, כדי לעשות טוב לבני הזוג שלנו, לילדים שלנו, לקרובים שלנו. אז מה ההבדל באמת? את יודעת מה? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אם אתם שומעים, שומעות אותנו, אתם יכולים אפילו אתם להציע אחרי זה. כי כרגע אני קצת מבולבל, זאת אומרת.
האמת שאני חשבתי על תשובה לשאלה הזאת.
אוקיי.
אז כמו שפתחתי ואמרתי כבר, יש שני אסכולות שאני פוגשת אותן, והעולם באמת מתחלק פה קצת לצעירות ומבוגרות יותר, ואני מדברת גם על גברים וגם על נשים, זה פשוט יותר רווח אצל נשים, אבל יכול להיות שזה רק בגלל שנשים יותר מדברות על מין, או יותר מדברות על הרגש של המין, על מה שעומד מאחורי האינטימיות, בניגוד לגברים. אין מעגלי גברים, ואין סדנאות התפתחות לגברים
שמדברים על מין. יש, אבל זה ממש כזה.
זה עיר אנפין, לעומת מה שקורה היום בעולם לנשים. אז באמת האסכולות הרחבות זה המבוגרות יותר, יש את התפיסה של אני נותנת לו, תני לו כדי שיהיה לך נעים בתוך המערכת יחסים, והצעירות יש את תפיסת האינדיבידואליזם, וזה בכלל רווח היום, התפיסה היא שמתבגרים למשל. אז סתם, אני קוראת בקבוצות הפייסבוק שאני חברה בהם להורים למתבגרים, או לא משנה לאיזה, באיזה קבוצה, ורוב התפיסה, אם אני אשתף במתבגר שלי ובאיך הוא מתנהג, התפיסה תהיה, עזבי אותו, הוא מתבגר, תשחררי ממנו, ככה זה כל המתבגרים, אל תתערבי, אל תבקשי ממנו, מה את מבקשת עכשיו ממתבגר לקום ולנקות, הוא לא צריך לעשות את זה, יש לך, החבר הכי טוב שלך אומר, המתבגרים שלי לא מנקים את הבית, אני לא מלמד אותם לא להכניס מדיח ולא כלום.
זה מצד... תמיד יוצא יותר גרוע, ואני נכון. זה שגדלתי עם אסכולת הנעל, סליחה, אבא, מקווה שאתה לא שומע, כאילו, הנעל רדפה, זאת אומרת, זה היה כלי חינוכי מאוד
כן,
מהיר,
יעיל. כן, אז
הם
בקיצוניות, אבל אימא שלי, היה ברור שאנחנו מנקים.
ברור.
כאילו לא משחרר, היום, כשאני מדברת עם אימא שלי על הנערים המתבגרים פה, היא אומרת לי, תשחררי מהם, זה גיל ההתבגרות, את לא זוכרת שהיית, כאילו גם היא עברה את הטרנספורמציה, את השינוי שהצעירים מדברים איתו.
אולי אנחנו לא ראינו את זה כמו שהם, את יודעת, שנעל עודף אחריך, אין לך יותר מדי זמן לחשוב, אולי הוא ביקש ממני 20 פעמים, וזאת הפעם ה-21, אבל אני שנייה רוצה לחזור. תראי, אני יכול להגיד שעם גברים שאני כן בא איתם במגע, או נשים שאנחנו מדברים על זה, תמיד יש את החשיבה הזו, כן להיות בגוף, כי אם לא, זה מגיע לידי ביטוי אצל נשים פטריות וגינליות. אצל גברים יש איזו תחושה כזאת של איזו ריקנות, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רוצה לראות את האינטימיות כשער למיניות, זאת אומרת, לפני שאני נכנס ואת עליי ומה שקורה, היה לי יום חרה, סליחה לביטוי, תני לי לשים עלייך את הראש, תני לי להקשיב ללב, תני לי להסתכל לך בעיניים, תני לי להגיד לך, תקשיבי, עם כל התחושת לא יוצלח שלי היום, או עם כל זה שצעקו עליי, או העבודה, או השפלה, או כל הדברים הרעים האלה, אני רוצה לבוא לתוך המחל הזה של הזוגיות, ולדעת שיש לי שם איזה קר אוהב. ואם מדלגים על החלק הזה, וזה יכול להיות גם לגברים או גם לנשים, אני מאמין בסוף שהגוף נותן את אותותיו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה כפחד של גברים, את פעם דיברת על זה באחד הפרקים, על גברים שמתקשים בעצם להגיע, לגמור, והם לא מסוגלים, למרות שבינם לבין עצמם, ועם הפורנו, הכל עובד תקין, ואני אומר, כל הדברים האלה בצורה כזו או אחרת, לטעמי יוצרים עקבות.
זאת אומרת, מה שבעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, השאלה היא לא אם לתת או לא לתת, כי יכולים להיות מצבים שבהם אנחנו נפגוש את עצמנו עושים, לפעמים מקיימים יחסים, גם כשהגוף שלנו לא עכשיו מלא בתשוקה וחשק, אלא כדי, כי אנחנו מבינים שיש איזה משהו בלעדי בתוך המערכת יחסים, אני אגיד במאמר מוסגר, ואני פותחת רגע סוגריים, וחשוב לי להגיד את זה, ותזכיר לי אחר כך איפה עצרתי, אני אגיד, שהיום מבחינה הלכתית וחשוב מאוד לכל הנשים ששומעות אותנו ושומעות את ההלכה, ואני יודעת שיש הרבה נשים כאלה, אז אני כן פותחת את הסוגריים האלה. מבחינת ההלכה יש, ההלכה לא אוהבת את זה היום. היום בפתיחות הרבנית שנוצרה ובשינויים ההלכתיים שנעשו ובהתקדמות הרעיונות, המחשבות והדעות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה כי אני לא אישה
דתייה היום. את מה ההלכה לא אוהבת? סליחה, לא הבנתי.
את המקום הזה שאישה תיתן לגבר שלה רק כי הוא לא יכול לגמור בלעדיה. אלא אם ההלכה מאפשרת היום, אני לא יודעת כי אני לא שומעת את ההלכה. אבל אני לא, בטח לא דמות רבנית בשום צורה שהיא, אבל אני כן שומעת מרבנים וקראתי שאפשר לקיים יחסי מין, וגם אם הוא לא נכנס לתוך הגוף שלה וגומר בחוץ, זה בסדר, והזרע הוא לא בהכרח לבטלה ואסור.
אני שמעתי על לא מזמן זרע למידה, זרע להקשבה, כן. כל מיני כאלה, שזה בדיוק מה שאת אומרת. זאת אומרת, וזה דווקא אני פה עם אחד מהאנשים, מונשות ההלכה שומעים או שומעות אותנו, רציתי להגיד תודה רבה, כי מבחינתי, כל מה שבונה זוגיות, כל מה שבונה אינטימיות, כל מה שבונה בסוף בית, וואו, מצידי, סליחה לביטוי, תעשו סקס בחלל עם כל מיני פירוטכניקה, או לא יודע מה, על אי בודד, אבל כל מה שבסוף בונה בני זוג ביחד, ואם קל וחומר יש להם ילדים, אז תודה רבה.
זאת התפיסה הרווחת. אני זוכרת שאני הרי פעם כן שמרתי את ההלכה לפני...
זהו, לפעמים אני מדי פעם רואה איזה תמונות שלך עם איזה חצי שערה, וזה משהו כזה על הראש כזה, עם איזה כיסוי ראש.
אז יש לי פזם ארוך, ולמדתי הדרכת קלות בחיי, אני מכירה את ההלכה ללבוריה.
רגע, תשאת מה, אם היית עכשיו מדריכת קלות, כי למדת את זה, היו שנים שאפילו עסקת בזה, ומגיע אליך מישהי צעירה, נגיד, צמה סמינר, או איך שלא קוראים לזה, גיל 20, וממש כזה כמה דקות, והיא אומרת לך, תקשיבי, הדבר שאני רוצה, שיהיה לי טוב בבית, דבר שני שאני רוצה, ואני נורא מפחדת, ויש לי עוד אחים קטנים עם בחורה, אני לא רוצה להתגרש, כי יש לזה השלכות עליי, על האחים, על כל מיני כאלה זה במשפחות דתיות, אבל גם ברמה אישית, אנחנו יודעים ויודעות היום, שכל זוג רביעי, חמישי במדינת ישראל מתגרש.
זה לא קשור לדת. נשים באופן כללי וגברים רוצים להשאיר את הביחד, גם כשלא בא להם לקיים יחסים.
אז זהו. אז פה אני עכשיו רוצה לשאול אותך, אם לצורך העניין מגיעה אלייך מישהי צעירונת כזאת, ואת מדריכת הקלות שלה, מה היית אומרת לה?
הייתי אומרת לה, קודם כל, אני פוגשת הרבה כאלה, כי באות אליי נשים,
אני יודע, אבל אני בונה לך, כאילו בשביל הפרק. הפרק.
שאלה, אתה לא צריך לעשות את זה. אז בתחום המומחיות שלי, שהוא כאבים בזמן קיום יחסים.
זהו, אבל לפני הכאבים, את יודעת, מגיע
לך... היא עוד לא התחתנה, והיא עוד לא חפתה סקס.
אנחנו תמיד מדברים על זה, ומדברות על זה, שעדיף ללמוד לפני כן, זאת אומרת, להגיע לפני כן, כי אז יש כבר כאב, וכאב זה פתולוגיה. אז אני אומר, קיבלת מישהי, סליחה לביטוי, מהניילון, עם איזה תאריך של חתונה,
זה מורכב, כי זה כאילו ללמד על יבש. ואני אסביר. מצד אחד בא לי להגיד לה, הגוף שלך ברשות עצמך, תעשי רק מה שאת אוהבת, אל תתני לאף אחד לגעת בך בלי רשות, בטח שלא, תשמרי על עצמך, את צריכה להרגיש את החשק הזה מהגוף, רק כשאת מרגישה שכולך רטובה, חושנית, תחושתית, נחשקת, חושקת, אז תני לו להיכנס אלייך לתוך הגוף, תקיימי יחסים, whatever, בסדר? ברור שזה התפיסה הרווחת היום, וגם זה מה שאני הייתי אומרת. ומצד שני, ואז מגיעה המורכבות, מגיעה אישה שחובה כאבים בזמן קיום יחסים, כי ממיליון סיבות, אני יכולה לשטוח לך עכשיו, כמספר אנשים שהכרתי שחובות כאבים, מספר הסיבות. אבל אני אקח סיבה אחת, אישה שחפתה איזושהי טראומה מינית במהלך החיים שלה.
זה לא חייב להיות איזה... משהו חס וחלילה, כאילו כל פגיעה
היא פגיעה. זה לא צריך להיות אונס.
זהו, לא חייב להיות אונס, אבל זה יכול להיות סתם איזה מגע כזה שהשאיר בגוף איזה תחושה לא נעימה, איזה קיבוץ. בדיוק. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, אנחנו מסתכלים על זה ומסתכלות על זה, וכן נותנים למקום הזה את הכאב המתאים, אבל לא מזה מקרה קיצון שפותחים איתו מהדורות לצערי, והלוואי ונגיע לימים כאלה שיפתחו, אבל... איזה, היה לי חשוב פשוט להגיד את זה, שכדי אף אחד ואף אחד לא יצא מתוסכל פה שלא מבינים, אבל טוב, אני אומר איזה, מגע קטן, ספק, לא ספק.
הגוף התכווץ, הגוף נסגר, יש שם שריר סגור, והיא לא יכולה לקבל אליה את הגבר בעצם, היא חובה כאבים בזמן הקיום יחסים. זה לא חייב להיות עם כאב בקיום יחסים, זה יכול להיות אישה שפשוט יש לה יובש, וגינלי. לא, הנרתיק שלה לא נרתם, אין חשק מיני. בסדר? והיא נמצאת במערכת יחסים אוהבת, היא אוהבת את הגבר שלה. היא נהנית להכין לו ארוחת בוקר, היא נהנית לפנק אותו, לבשל עבורו, לקנות לו בגדים, להריח את הריח שלו, היא אוהבת אותו, היא אוהבת את הגבר שלה. וזה עוד הפעם, ההפך גם אצל גברים, אני לא מדברת רק לנשים, אבל כרגע אני מתרכזת בנשים, והיא מגיעה אליי, וכל המילים האלה שאמרו לה שאת אינדיבידואלית וזה וזה, הן פתאום לא מתקיימות בזמן הזה שיש פה מישהו שעומד מולה, והיא אוהבת אותו, והיא מרגישה את הריחוק, והיא מרגישה את הלחץ, והיא מרגישה את הסטרס סביב הסקס, כל פעם כשהוא מבקש מין, הגוף שלה נסגר, הגוף שלה מתכווץ, הגוף שלה לא רוצה. ואת התסכול העמוק, ואת השנאה שהיא מתחילה לרחוש לזמן הזה של מעשה אהבה, ואת החוסר עניין, ואת ההתחמקות, ואת הכואב לי הראש, ואת הלא בא לי וכל זה. ואת ההבנה שהיא אומרת לעצמה, אז אני אתן לו, כי אני אוהבת אותו, כי הוא חשוב לי, כי הוא יקר לי. עזוב רגע את הפחד בצד שהוא ילך לאישה אחרת, אני מדברת על זוגות שכאילו... זאת אופציה אצלם, או שהוא יסתכל על אחרות, ויגמור ויעונן, אתה יודע, תיכנס לנשים חוקרות, אתה לא יכול להיכנס לנשים חוקרות מיניות ונשיות, הקבוצה שלי בפייסבוק, ותקרא אין ספור פוסטים, שמדברים על זה, של הגבר שלי מעונן בצפייה בפורנו, שומו שמיים, מה אני עושה, למה הוא צופה בפורנו, מה אני עשיתי לא טוב, לא נתתי לו מספיק, לא סיפקתי אותו מספיק, איזה בסה, עכשיו אני צריכה לפתוח רגליים, כאילו, בלי סוף התייעצויות ושאלות כאלה, שמדברות על זה שהגבר שלי צופה בפורנו, מה עושים מפה, איכס אני נגאלת, איכס אני לא מסוגלת להסתכל עליו יותר, ונשים נמצאות עם החשש הזה, ומקיימות הרבה פעמים מאוד יחסים בצורה כזו או אחרת עם הגבר שלהם, כי הן מפחדות שהוא יצפה בפורנו, או שהוא...
ידרוש מהם את מה שהם עושים בפורנו, ואני יכול להגיד את הצד השני אצל גברים, גם מבחינה הלכתית, אני יכול להגיד לך שבאחד המקרים שאני תמיד אומר שגדלתי בסביבה חילונית, שהייתה לנו גננת שהייתה רוחצת אותנו ביחד, ואחד הדברים שאמר לי מישהו שגדל בסביבה דתית, הוא בעצם אמר את המשפט שהכי תפס לי את הראש, הוא אמר לי, כל הזמן אומרים לך, אסור, איכסה, אסור, אל תסתכל, אל תיגע, אסור, זה לא צנוע, זה לא מתאים, לא מחזיקים ידיים, הם נמצאות בצד הזה, אתה בצד השני, אתה לא מסתכל, ופתאום הוא אומר לי, הייתי צריך לעמוד בחתונה, וכאילו שום שמיים, להחזיק ליד. הייתי צריך כאילו להיות איתה בחדר לבד, איך הוא אמר לי, הסלט נתקע לי בגרון, אני אפילו לא יודעת מה לעשות, הזעתי, והוא אומר, הפחד הכי גדול שלי, זה יהיה מה יהיה בסוף הערב, אמרתי לו, מה זאת אומרת? סוף הערב, כאילו, אתה יודע, וואלה, כל הכיף מגיע. לא. אז הוא אומר לי, אתה לא מבין. אני לא מבין מה לעשות, ואם זה יהיה בסדר ולא בסדר, ואני כן אחיב לה ולא אחיב לה. זאת אומרת, גם היום יש את הרגישות הזאת, וטוב שכך לטעמי, בצד של הגברים. אז מה אפשר לעשות?
אני חושבת שגם פה, קודם כל זה כל מקרה לגופו, ואני הייתי רוצה לחשוב, כאילו אני לא יכולה לתת הצעה קולקטיבית לנשים או גברים על מה לעשות כשהם מגיעים למצב כזה בחיים שלהם, אישה נמצאת בזמן גיל המעבר, אחרי לידות, בהריונות, עם חובה כאבים בזמן קיום יחסים, כל מיני תנועות חיים מסוימות שמורידות את החשק שלה, היא נמצאת תחת השפעת הורמונים כמו גלולות ואמצעי מניעה למיניהם, כל מיני גברים שנמצאים בזמן של חרדה, של דיכאון
זהו,
עמוק.
זהו, חיים, כן. פיתורים כן. מהעבודה, היום המשכנתות מעלים
בדיוק,
את
הכל. בדיוק, ריביות עולות, בלגן.
חופש, הילדים מסתובבים לנו בין הרגליים.
בבית מתבגרים, שזה סמן מוריד חשק בצורה ממש משמעותית. כל הדברים האלה מורידים לנו את החשק. עכשיו, יש לנו חיים שלמים, כאילו, אנחנו מתייחסים לאיזה אירוע נקודתי כאיזה משהו מכונן, אבל זה לא ככה. אם אנחנו רגע אחד בפרספקטיבה גדולה על החיים שלנו, ואנחנו מבינות ומבינים שאנחנו נמצאים בתקופה מסוימת, נניח אנחנו נמצאות...
חופש גדול. זאת אומרת, חופש הגדול. את אומרת, אל תיקחו חודשיים ותפכו את זה לפתולוגיה. אל בדיוק. תיקחו איזה שני מקרים לא מוצלחים, שהתחלתם משהו ופתאום, אמא, אבא, אני בדיוק. יוצא, המתבגר
זה. אז במצב כזה, אני אומרת לעצמי, תני לו בכיף, או תן לה בכיף, תשחרר את הרגע, לא בא לי, ותנסה לשחק. בוא, תנו ידיים, תאירו קצת החשק, תרקדו ביחד, תאכלו איזה משהו טוב, קחו איזה קצת כוס יין, תעשו משהו, ותני לו בכיף גם אם לא הכי בא לך, בסדר? אם זה מקרה פתולוגי, שאת חווה כאבים חזקים בזמן קיום יחסים, שיש לך איזה טראומה מינית שעולה בתקופת חיים, את נמצאת אחרי לידה, את נמצאת בתוך גיל המעבר עם כל השערה, כל מיני מקרים שיכולים להיות, לא כאן המקום להיכנס אליהם, עצרי, לא נותנים מין, לא עושים מתוך ריצוי, בטח לא לתקופת חיים ארוכה, גם כשאת רואה שהחשק לא חוזר אלייך, ונתת פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, עשר, והתופעה הזאת היא הופכת להיות המשהו הרגיל, שככה אתם מקיים יחסים, אוי ואבוי, כאן ועכשיו לעצור. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, אני רואה שאתה מסתכל עליי, ואתה קצת קשה לך.
זהו,
אני... כי אני לא רגילה לדבר ככה.
זהו, אבל... אני אפילו, נסתכלי טיפה על העיניים שלי, אני רואה, בא לי אפילו, סליחה לביטוי, קצת לפקוט. זאת אומרת, זה ממש קשה, אני כל כך חולק על מה שאת אמרת כרגע, שבא לי להתעצבן, וממש, הצלחת אפילו לגרום לי לרטט במובן הרע של העניין. מה זאת אומרת? אני הייתי מצפה, כן, להסתכל בעיניים, לזכור שהאינטימיות תישאר למיניות, שאני אגיע למצב, וואה, אני גם גמר רוב הצבים עכשיו, הצלחת ממש להזיז אותי.
אז תעצבן, אז זאת דעתי.
הכל בסדר. זאת אומרת, הייתי רוצה להסתכל לך בעיניים ואגיד לך, לא בא לי. את יודעת מה?
זה בסדר שתגידי לא בא לי.
שנייה, הקשבתי. הייתי רוצה להיות במצב שאני מסתכל לך ואומר לך, את יודעת מה? לא בא לי. היה לי יום רע. כעסו עליי. המנהל בוס, נהלת, כעסו עליי. אני צריך אותך. אנחנו בני זוג. קל וחום, יש לנו ילדים, יש לנו זה סוג של מפעל. מפעל חיים. אני צריך להתחבר אלייך, כמו בשיר, תני לי דקה להתרגל אלייך שוב. זה מה שאני הייתי מצפה.
אבל מהצד השני, מי שצריך את המין, גם צריך אותך. מסתכל לך בעיניים ואומר, היי, בן אדם, אני לא יכול לגמור לבד. אוקיי?
מצוין,
דיברנו עכשיו
אז
על...
אז בוא נשחק. כל... בוא נשחק.
בסדר גמור.
שנייה, אבל בוא נשחק.
אני לא אומרת ישר, לא בוא תיכנס, תצא, אני הולכת לישון.
יפה.
לא
אז אפשר הזה. מגע פריפריאלי, ואפשר לעזור לה או לא עם עבודת יד נעימה. זאת אומרת, לעשות קודם כל איזה שיח פנימי, וכמובן לשתף איפה אני נמצאת או נמצא, ומה אני יכול או יכולה לתת לבן או בת הזוג שלי, כל עוד אני לא נפגעת או לא נפגע.
אני מסכימה, ועדיין אני לא נמנעת לגמרי. אני לא אומרת, לא בא לי, הדלת סגורה, לא נכנסים, אין אפשרות לקיים יחסים, תשחרר אותי, ביי ביי. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם כזאת, ובעצם הגבר ואו האישה, לא משנה, שחיים בזוגיות המונוגמית, בעצם נשארים כלואים אחד בתוך השנייה, כי אסור לבגוד, כי במקרים מסוימים אסור להוציא זרע לבטלה, כי לא בא לי שהוא יצפה בפורנו, או לא בא לי שהיא תצפה בפורנו, או שהיא תפלרטט עם השכן עכשיו, ויש פה מורכבות, יש פה בעיה מאוד קשה. וואי, אמרתי שכנים, ונזכרתי שאני מכירה הרבה שכנים שלנו שמקשיבים, אז לא דיברתי עליכם בשום צורה, סליחה מכל שכניי ואהוביי, זה היה רק כדי להסביר שבכל בית בישראל יכול להיות התופעה, אני כבר לא זוכרת מה תיארתי. אז זה, אני יוצאת.
כן, אז, אוקיי. אז בעצם, איך ממשיכים מכאן?
איך ממשיכים מכאן? כל מקרה לגופו. זאת התשובה לשאלה הגדולה הזאת של הפודקאסט, האם לקיים מין מתוך המקום שאחד רוצה והשני לא. וכשמשהו הופך לפתולוגיה, וזה נראה רק ככה, שאת מקיימת יחסי מין רק כשהוא רוצה, או רק כשהיא רוצה, ואין לך שום אוטונומיה על הגוף שלך, ושום דבר, כאן המקום לעשות בדק בית, לטפל בזוגיות שלכם, לטפל במיניות שלכם, לטפל בך, בצרכים שלך, בחשק שלך, במי שאת בעולם, במה שאת רוצה להיות, באיך מין מתנהג בחיים שלך, בכל הדברים האלה, ולא לתת לזה להמשיך, כן? הפודקאסט הזה, וכל מה שדיברתי עליו ודיברנו עליו, מיועד לחיים עצמם, ליום-יום השגרתי והרגיל, לא למקרים פתולוגיים של תופעות שאנחנו רוצים לעצור אותם מיד כאן ועכשיו.
אז אני הייתי מוסיף לזה, קודם כל, לפני שאנחנו בני זוג, אנחנו גם, בדיוק כמו שאת אמרת, אנשים אינדיבידואלים, אז חס וחלילה לא אומר לפגוע או בבן או בת הזוג, אבל כן, הם באופן מודע לעצור, להקשיב, להבין, וגם עם הכאב, ואני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כשלי לפעמים קשה, ואני מצליח לבוא אלייך עם הקושי הזה, ואני זוכה לאיזה אמפתיה, ואני מצליח לשנות את הגישה, אני מתאהב בך הרבה יותר, אני מתאהב בך הרבה יותר, אני מתחזק ממך, אני מתחזק מהקשר.
ואז בא לי עלייך, ואז בא לי מין.
ואז כן, גם אם זה לא באותו יום, אז כמה ימים אחרי זה, אבל אז אני מרגיש שהקשר הזה הוא קשר חזק, הוא קשר שנותן לי, ואני הרבה יותר חי בטוב, והקשר הזה נותן לי. בכל מקרה.
תודה לי שי.
תודה רות.
תעשו אהבה.
אמן.
בלי הפסקה, כל הזמן וכמה שיותר. אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט הזה לחברות ולחברים שלכם, שאתם חושבים שהם יירתמו מהתכנים שלנו בפודקאסט הנוכחי, ובכלל בכל פרקי הפודקאסט שלנו. איזה פרק של פודקאסט זה כבר?
אם אני לא טועה, 35 כבר.
35, 35 פרקי פודקאסט מעולם המין, על מיניות, על הטוב שנמצא במיניות, על הייתי אומרת אפילו בזהירות, הקדושה שנמצאת במיניות והיופי שנמצא במיניות. לכו, תקשיבו לכל הפרקים, תעשו אהבה, תעבירו לחברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אם יש נושא שבא לכם שנדבר עליו, שקשור למיניות, לנשיות, לבריאות, להצלחה, לכל הדברים שמין והאנרגיה של המין נוגעת בהם, אתם מוזמנים לכתוב לי, ואנחנו נקליט על זה בכיף, פרקים, ולהתראות בפודקאסט הבא.
להתראות בפודקאסט הבא, והכי חשוב, אם אתם או אתן מרגישים שאתם מתפשרים או לא מתפשרים, זה נגע בכם, או הפרק הזה נוגע בכם, כתבו לנו. כל טוב. רות, להתראות בפודקאסט הבא.
להתראות בפודקאסט הבא.